לא, לא דיברנו. לא, לא, לא התחלנו.
לא דיברנו שם רק על השאלה שמה זה כתוענה לבקש מפלישתי. כאן כשוב מפסוקי. ויש כתוב להביא דמימות עם ירדה ועירות, כרמת עם ירדה מנץ חיר, עריות חריף וכתות. תסלח על הברוך הנועד הישעשהו כשעשה אביו וראו להם תעדו ונגיד לאביו ונגידו את אשר עשה ואיזה נגיד לאשר ירושה ולשמשון כולם וישו בימים וכתב היה סנגול תפוצל את האריה ומי הדת את פולים וביית האריה ובש ולא הכפה בידה כלוך ולאחון וידה כדבי ולימו ויתן להם ולחלו ולגיד להם כמו ביית האריה לדעת בש הילד אביו אל האישה היה עצר שלכון מפתק כן יעשו בכלל. היו כירותם אותו, והתקבו שלושים ורעים ואימים. ויום עליהם של שם, כבוד אומר לכם חידה. תנגד תגיד לאותה לי שבאתי מהם שתי מוצאתם, ולתתי לכם שלושים סביבים, שלושים חליפות גדולים. אם לא תוכלו להגיד לי, ותתן אתם בלי שלושים סביבים, שלושים חליפות גדולים, ובו כולות כדרכם ונשמעת. היום עליהם, מהאוכל יצאו מאכל ומאז יצאו מתוק, ויוכלו להגיד את חידה למפתיר. אני ביום שמי, אמרו לאשת שפשוט אותי, פרטי, תשך, נגיד לנו את החידה, פן ישרוף אותך לכל דרך האש, על ירושנו, קראתם לנו לדוק. עתב כאשת שמשון עליו, אתה אומר, שנתיים לא עבדתן, יחידה קטע לפני אבי, ולדרגלת. אין לו אלה אבי, ולמי לו את דרך חילת אבי, עתב כנף שבת הימים, אשר היה להם המשנה, והי ביום שמי, והגידה כי נציקתי, ותגיד לכיתה לפני אבי. אמרו לה, שאי ביום שמי, ותגיד לברכה, היום עליהם נולד כולכם בגלתי במצפים חיבים. תסלח על הרוח אדוני, וילד השכבה והלכם חזרים. הישה כתה מצופה והייתן את החליפות, והייתן החליפות על ידי החידה והייך הרפו, והיה בית אבי, ותהי יש את שמשון לבדעי ועשי לאב. ואם ימי בימי כסיפיתים, היו כל שמשון ושתו בפניזים. היום, אבוא אקשתי אחד ועוד מנתנו אבי על הרפו. היום אבי אבוא אמרתי, תסלו סליטה, והייתן למראיך, ולא אבוכה קנת אדם אלי. הנה לך תקטב. היום אליי שמשון הקטי הפעם מפשטים כי עושה אני אשכבה. וילך שמשון ויקרון שלוש מאות שואלים ויקח לפדים. ויפן זנב, ויפן זנב אל זנב, ויסן לפיד אחד בין שני הקטות בקרח. ויש בלפדים וישלח בקבות פשטים, ויבל מגדיש בעד קרה ועד קרם זין. והוא פשטים מעשה זאת ואמרו שמשון חתן לפדים, כי לקח את אשתו ויתנה למראהו, ואלו פשטים ויסחפו אותה ואת עדי הבלש. היום עליהם שמשון, ותעשו כזאת כי אם הקמתי לכם ואחר אכדת. היה חותם שוק על ירח מכה גדולה, והלך וישם בסיף סלע איתה. הסיפור בעיקר סופו לא ברור, אנחנו צריכים לעשות פה סדר, לא מספיק ברור מי נגד מי ומי בעד מי. מסכימים? כלומר, יש פה סתירות מיני ובי. כן, שמשון כועס על חותנו ועל אשתו, ובגלל זה הוא מבעיר את שדות פלישתים, כן? הוא אומר לו, הלא אחותה קטנה טובה ממנו, הנה לך תחתיה, ויום שמשון ניקד את פעם פלישתים, ואז הוא מבעיר בעקבות מה שעשו לו, מה שעשה לו חותנו, הוא מבעיר את שדות פלישתים. ואז הפלישתים באמת מענישים את חותנו ואת כל הבית, שהרי בגללו שמשון העניש אותם, ואז שמשון מעניש את הפלישתים על מה שהם עשו לחותנו. כלומר, אפשר להגיד שהכל פה זה רק מעטלות ובדיחות. כלומר, שמשון בעצם חפש, כל פעם באמת אפשר להכניס לפלישתים את המכה, אבל זה לא סביר. אם אנחנו רוצים לראות פה איזושהי סגימה טבעית בסיפור, אז יש כאן משהו, לא מתקבל על הדעת. אבל נתחיל את הסיפור. נתחיל את הסיפור מההתחלה, אחרי שבפעם הקודמת דנו כאמור בעיקר על מה זה כתוענה ובקש מפלישתים. כלומר, איפה הקדוש ברוך הוא בתמונה הזאת ששמשון חי עם פלישתי? כלומר, מה מידת הבחירה החופשית, מה מידת ההשגחה? בכל זה עסק. בסדר, שמשון אביב אמו יורדים לתמנע, כמו שאמרנו, על פי הפשט, מצורעה שנמצאת שם על ההר הגבוה, מה שנקרא היום יער הנשיא, תל צורעה, למעלה, 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 שנוסעים בבית שמש ורואים כאמור הר גבוה, משמאל לצפונה, כלומר בצפון מערב, הר גבוה מאוד, זה תל צורעה, ומשם הם יורדים בוואדי והולכים לתמנע. אמרנו שיש להם גם פירוש אחר, שקצת עבדנו עליו ונעמוד עליו קצת יותר. ובכן, באו לקרמי תמנה, מיני כפיר הריות שאוהב לקראתו. אביו ואימו כנראה לא היו, וזה מה שחזל אומרים, שהם נכנסו לכרב והלכו, שמשון בגלל שהיה נזיר, הלך סחור סחור. ואז הוא פגש את הרב, תצטרך לבוא עכשיו, והאיש הזה הוא כשעשה הגדיר, הוא מלומן בידו. זה הופך להיות הגדה המיתולוגית, ככה מוכרת מאוד. וכולנו מכירים את התמונה המיתולוגית הזאת, איך שמשון לוקף את הילד, תופס אותו בפה, וקוריאה. הרקולס כזה, או משהו כזה, אבל האמת היא שאין דברים כאלה, יש דברים כאלה רק במיתולוגיה. כלומר, אפשר כמה להגיד ששמשון, אני לא יודע מה, בא לאיזשהו כוח לא סביב בכלל, זה לא אומר. שמשון היה אדם, אדם, ודאי אדם חזק, להרים את שערי העיר, ודאי שהיה צריך הרבה כוח, אבל להילחם ככה נגד אריה, ועל פי כל כלי מידה זה בלתי אפשר. אפשר, אפשר לקרוא את ים סוף, אבל לא נראה שזה הסיפור כאן. ואנחנו עוד נראה את זה גם בהמשך, גבורתו של שמשון, זה רק שירים. זה ריזו, זה אומנות לחימה, זה תושייה, זה יכולת אלתור, כל הדברים האלה נכללים בגבורה ולא רק שרירים עבים. ושמשון נחל בתכונות האלה של מה שנקרא היום מיניות לחימה. האמת היא שלשסע אריה כשסע גדי זה לא לתפוס אותו מהלסת, וגם גדי, כשמשסעים אותו, לא תופסים אותו מהלסת. ולא קוראים שם גדי. כשרוצים לחתוך גדי, נאמר קורבן פסח או כל דבר אחר, אז כמובן לוקחים אותו מהרגליים האחוריות. זה המקום הקל, וזה המקום שיש תקופה, ושם גם הבטן. לא נעים עכשיו להתחיל את הארץ, או נפתתי, אבל בכל מקום, זוהי הדרך לשסע, או לקרוא גדי, זה כמובן גם הדרך לשסע אריה. אתם זוכרים את הפעם האחרונה שראיתם אריה בגן חיות? אריה סובל מחוסר פרופורציה, פשוט מפליא, אני אסביר לדבר הזה, חוסר הפרופורציה שאריה רגיל סובל ממנה בין דמותו המאוד מאיימת בחזית לבין דמותו המאוד מאוד עלובה מאחור. מאחור הוא פחות מחמור. די רך וקטן. הלוויה בנויה מבחינת הרבה יותר טוב. מלפנים אריה נראה הרבה יותר חזק מהלוויה. אני תראה לעצמי שהם גם מתייחסים לזה ככה, ואני תראה לעצמי שהוא באמת יותר חזק, כי התפקידו באמת לשמור על המרחב המחיה של הזוג. הלוויה מתעסק יותר עם החיות הקטנות, עם הזברות או עם הערודים או כל מיני דברים כאלה. האריה נלחם נגד אריות בדרך כלל, שומר על מרחב המחיה שלו, אבל הלוויה בנויה הרבה יותר טוב, מכיוון שהבנייה שלה היא אחידה, היא פרופורציונלית. תסתכלו על הלוויה, מבחינה הזאת היא נראית הרבה יותר טוב. האריה הוא חזק מאוד בזה, הוא נראה מאוד חזק. מאחורה הוא מאוד מאוד עדיף. תסתכלו, האחוריים שלו הם ממש קטנים, הם יותר קטנים משל חמור. יותר גדולים משל עז, אבל הם לא מאוד גדולים. יותר קטנים משל סוס ושל חמור. וממילא בעצם, אני לא אומר שאני הייתי מצליח לעשות את זה, אבל אין, אולי לפני כמה שנים, אבל האמת היא שאין מניעה שאיש חזק שתופס את האריה בשתי הרגליים האחוריות שלו, ששם הוא כאמור די קטן, שיוכל לשסע אותו כשסע הגדי. כמובן, איפה הבעיה במה שאני אומר?
מה? איך אתה מגיע אל הסלב שלו כשהוא עובד מולך? זאת השאלה. איך אתה מגיע לשם? אבל זאת השאלה של זריזות ושל תושייה, ולא שאלה של איזשהו כוח מיתולוגי, כמו בתמונות. אני יכול לתאר לעצמי, אני לא יודע, לא בדיוק הייתי שם, אבל אני יכול לתאר לעצמי. אותו עומד מול האריה ומגרה אותו, והאריה משנה קסינוק אחד גדול, ואז הוא מתכופף, והאריה עובר מעליו. כלומר, אפשר להגיע למצבים. כלומר, זו שאלה של זריזות, שאלה של תושייה. אבל אני מעריך שדבר כזה יכול לקרות, כלומר שהאריה יזנק ואז הוא ייתן לו לעבור מעליו ובאיזושהי צורה ובמהירות רבה יקום, מסתובב ויעשה את זה. ומכל מקום הוא מצליח לעשות את זה. אני פשוט לא אוהב את התיאור המיתולוגי הזה. אתם מכירים כל כך את התמונה הזאת, כן? את המיתון הזה שתופס את האריה מהפה שלו מקורא אותו. זה לא סביר. ואז הוא משסע את האריה, חוזר אותו שם והולך, ואפילו לא מספר את הדבר הזה, אז הוא עוד לא ידע שתהיה לו מזה חידה. חוב לא עובר זמן, וישו מימים לקחתה, על הלקיחה שלה ולמשמור כבר דיברנו, היה סביבות לפן את האריה, מיני הדת דבורים, בגביית האריה ודבש. וידעו על כפר ולך לא כאכול, ואלך אל אביו ולימו ויתן להם ויוכלו, ולא יגיד להם כי מגביית האריה רדה דבש. כאן כנראה הוא כבר חושב על החידה. טוב, הם יורדים אל האישה, ואז הוא חד להם את החידה. מה המשמעות החידה הזאת? כלומר, אנחנו לא עוסקים פה בתוכנית בידור. כלומר, מה המשמעות החידה הזאת? ודאי יש לזה איזושהי משמעות שם. שהוא אומר להם, מהאוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק, הוא מתכוון להגיד להם משהו. כלומר, יש לנו כאן, וצריך בכלל לדעת, צריכים להכיר, מבחינה הזאת, את החידה המקראית. בואו נלך ליחזקאל, מקור החידות. נתן ביחזקאל י"ז. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, חוד חידה ומשול משל אל בית ישראל. אמר דבר כבר אמר לנו אלוהים, הנשר הגדול, גדול הכנפיים, ערך העבר, מלא הנוצר, שלא הרקמה, בא אל הרחנון, ויקר את צמרת הארץ, את הראש שני כותב כתב, וידיעו אל הרסנן, וידיעו כלי זרו, ויקר מזה הארץ, ויתנו בשדה זהב, ואז בא איזשהו, ואין נשר אחד גדול, גדול כנפיים, גדול הנוצר, מן הגפן הזאת, כפנה שורש העלה, וכולי. כלומר, זוהי דוגמה של החידה המקראית, אני יכול להביא מיחזקאל עוד. חידות כאלה שכולם אומרים אליו הלא ממשל משלים. גם מלכת שבא, כשבאה לנסות את שלמה בחידות, זוהי החידה המקראית המקובלת. כלומר, אתה אומר דברים שלקוחים ומתאימים לעולם הטבע, אבל אתה מתכוון להגיד דברים שקשורים לעולמו של האדם. עובדים עכשיו עם השיעור שלי, עם הסביבים של הכיתה שלי, אני לומד כהן. דיברנו על הפסוק, כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא. יופי, נהדר. מה אני אעשה עם זה? כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא. בהמשך הוא אומר, כל עמל האדם לפיהו וגם הנפש לא תמלא. כלומר, אתה רואה נחלים שהולכים לים, זה בעצם משהו שהולך לבזבוז. זה מין מים טובים שהולכים לביוב, נכון? ולא יוצא מזה שום דבר. ובמקביל אתה רואה ארוחה טובה מונחת על השולחן, והכל מונח יפה ומוצג יפה ועשוי יפה ומושל בדיוק כמו שצריך, מישהו מכניס את זה לפה שלו, ומה יוצא מזה? תנסה להוציא את זה משם, שזה גועל נפש. כלומר, כל הדברים היפים נכנסים אל תוך הפה, בדיוק כמו שהמים מנחלים הולכים אל הים. ויוצא מזה משהו, וגם הנפש לא תמלא. אף פעם הנפש לא יודעת סובה, אז בשביל מה כל האוכל הזה נקרא סובה. מעין השאלה, אז משמע כל הנחים הולכים לים, זה נראה איזשהו כיליות. אני אומר, קהלת מלא מהדברים האלה, כלומר, אתה לוקח משלים מעולם הטבע, אבל הכוונה היא לדברים שקורים אצל האדם. כשמלכת שבא מנסה את שלמה בחידות, וגם הוא, כאשר הוא אומר, משלים שם 3,000 משל, כשהוא אומר, זוהי הכוונה, הכוונה להתבונן בעולם הטבע, לראות בו דברים, ולראות בהם משלים למה שקורה בעולמו של האדם. כלומר, להביא כל מיני חידות על דבורים, על זבובים, על עריות, על אני לא יודע על מה. ולראות בהם משל למה שקורה בחיי האדם. גם כאן, זוהי החידה. בחידה ממילא, בדרך הטבע, יש משל ונמשל. גם סבר משלי, יש שם, הוא מדבר שם להבין משל ומליצה, מדבר שם להבין משל ומליצה, דברי חכמים וחידותם. ובאמת תראו במשלי הרבה מאוד, אני יודע, נשיאים וגשם, נשיאים ורוח וגשם עין, איש מתעלל במתת שקל. נגיד, תור דוגמה, או אפשר להביא כמובן עוד דוגמות רבות כאלה, כציפור לעוף וכעוף לנות, כן, כי לילת חינם לא תבוא. משלים קצרים, יש גם משלים ארוכים. אבל המשלים האלה באים למעשה לדבר על להיות איזשהו ראי לעולמו של האדם. כאן למעשה המשלים, יש כאן, הייתי אומר, חידה הפוכה. יש כאן חידה והפוך על הפוך. אבל היא כמובן חידה חשובה מהבחינה הזאת. מאיזה בחינה היא חידה הפוכה? היא חידה שאני נותן לכם את הפתרון, ואתם תגלו את החידה ששואפת לפתרון הזה. כלומר, אני מתחיל מהפתרון ואני עובר על החידה. מה הפתרון? מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק. מה הפתרון? כמובן, מי האוכל ומי הוא המאכל? האוכל הוא הפלישתים, שכל הזמן רודים בעם ישראל ואוכלים את תבואתם וגוזלים וחומסים וזה. ועם ישראל הוא המאכל. והוא אומר להם, רגע, תשמעו, מהאוכל יצא מאכל. כלומר, עומדת להיות פה עכשיו תחליפת תפקידים בין האוכל לבין המאכל. אם עד עכשיו האוכל אכל את המאכל, הרי מהיום המאכל יאכל את האוכל. ומאז יצא מתוק, כלומר, ממישהו שהוא מאוד גיבור, יצא משהו שטוב מאוד לאכול אותו. זה אני אומר לכם. עכשיו תלכו למצוא את החידה. וזה כמובן מסוג החידות של מחפשים את המטמון כאן. כלומר, אני נתתי לכם את הפתרון, לכו לשטח לחפש את החידה. לא, לא מצאו אותה כמובן. אבל אחרי שמוצאים את היחידה, ברור גם הפתרון שלה. בגלל שבעצם מה הוא אומר להם? אני אכלתי דבש שמאריה ששיסעתי אותו כששסה אגדי, ותדעו מה מחכה לכם. זה למעשה משהו. כלומר, יש כאן בהחלט משהו מאוד 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 עקרוני, שבעיני הפלישתים שווה אפילו לשרוף את הכלה ואת אביה באש אם הם לא ימצאו את הפתרון. כיוון שיש כאן משהו עקרוני, יש כאן, בואו נגיד, פיקוח נפש. למצוא את הפתרון של החידה. הדבר הזה כאן הופך להיות מלחמת יוקרה, ולכן יש לנו כאן 7 ימים, ואל תשאלו אותי על 7 ימים והשלושה ימים, ויש פה 20 פירושים, ואפשר לפתור את זה ולא צריכים להפוך את זה לשתי גרסאות של עורך אחד שזה שטויות. אפשר לפתור, תראו את זה לבד. לא דברים גדולים. כן,
זה מעין נבואה או שהוא פשוט קרא את המציאות כאילו שם?
איזה נבואה? מי נבואה? מה נבואה? איפה יש לך פה נבואה?
לא נבין, נכון, אני אומר, זה מעין או שזה איזה ניתוח של המציאות שהוא?
זה קריאת מציאות, בדיוק, מה השאלה? הוא אומר להם, תדעו מעכשיו מה הולך להיות אתכם. אתם הייתם האריה, מהיום אתם תהפכו להיות הדבש.
מה הם צריכים לעשות שלא? הם לא רואים הם בעצמם את המציאות, הם לא...
איזה מציאות הם רואים?
רואים שישראל יש בהם חוד. חסרונות שבעתיד יחריבו אותם, או משהו.
שישראל יש חסרונות שיחריבו את מי?
שישראל הם חסרים, הם בסוף בסוף הפלישתים ינצחו. זאת אומרת, הפלישתים...
להפך.
האויב רואה מי עומד כנגדו. לא, הוא צריך לעזרות מה...
הפלישתים רואים את עצמם כחזקים יותר מישראל, נכון? אוכלים אותם בלי מלח, כל היום, נכון? ואם קרה השם ביד פלישתים 40 שנה. פלישתון אומר, ושמשון אומר, עבודה, אני בא לבשר לכם. אנחנו הולכים להחליף את התפקיד שלה, מי הולך לאכול את מי. אתם רוצים את ההוכחה לזה? תלכו לראות את הרגע. זה הוכחה, נכון? תסכים איתי.
זה עדיין אומר שלא הולך לישראל, אני אומר, זה לא...
מה ישראל? אם שמשון עומד בראש ישראל, זה אומר משהו לזה בישראל. מה השם? אומר לך, אני כיהודי הולך... לעשות פה סדר חדש. זה מה שהוא אומר. לא רואה מה תהיה במתקל.
לא, אני אומר כאילו, אם יש איזה משהו שעכשיו יש אצל ישראל, איזה...
אתה מדברת עם מילים מופשטות, יש אצל ישראל, ישראל חסרים, נדבר עם מילים.
אם ישראל עכשיו ישתקעו מבחינה מלחמתית, אם עכשיו יותר נלחמים בצורה יותר טובה.
הכל תלוי במפקד.
אז הפסוק היה צריך לעמוד על זה, שיש איזה נקודה ש...
אין שיפור ברמת הטירונות בצבא הישראלי, לא שמענו על איזשהו שיפור גדול ברמת הטירונות בצבא.
זה מה שאני אומר, אולי שמשון היה לו איזה נקודה שנצנץ בו איזה...
לא, זה ברור שהדברים תלויים קודם כל במפקד. במפקד, במנהיג, לא הלוחם העיקרי. ברגע שיש לוחם אחד רציני, הולכים כבר בעקבותיו. והוא אומר, רבותיי, העסק הולך פה להשתנות, ומי שלא מאמין, שכח בשר. וזאת בעצם האמירה שלו. ובכן, ויאמרו לשמשון פתי תשב ויגדנו נקדה פן ישרוב אותך ואת בית הרשבי, שאל גרושנו קראתם לנו הלא. שוב מדובר פה על משהו קצת יותר רציני מ-30 חליפות בגדים. טוב. ויהי ביום השביעי, ויגד לה כי יציקה טוב, ויאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי, בטרם יבוא החג שר, כלומר בטרם יבוא השמש, מה מתוק מדבש ומי ארז מהרי. ואומר להם, בלולך הרשתם ברגלתי, לא אומץ אתם חידתי. לומר, למעשה, מעבר לתוכנית מחפשים את המטמון, מה התשובה שהם אומרים לו? אתה גיבור גדול, ואתה יודע לנצח אחריות, וזה נחמד מאוד, אבל יש לך אישה, והיא משלם. כלומר, אל תהיה בטוח. נגיד ככה. כלומר, יש לשמשון, וזה באמת נכון. כן? ככל ששמשון גיבור, 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 כאן זה לא בא לידי ביטוי, אתה כאן יכול לשאול על הפלישתים, אם שאתה עליהם רוח נבואה, אבל זה לא רוח נבואה. צפו של דבר, מה שאמרו פשטים היה נכון לגבי גלילה, כלומר האישה השנייה. כלומר, אתה גיבור גדול ואתה מנצח הרעיון גדול, יש מי שינצח אותך. כלומר, אנחנו באמצעות האישה שחיה איתך. כלומר, בעצם העובדה שהם יכלו להגיד לו את הפתרון, ולא סתם להגיד לו את הפתרון, להגיד לו את הפתרון בקריצה ברורה מאוד, אתה יודע שיוכלו מי יוצא את הפתרון הזה. אז ממילא, במידה רבה, בתל האחידה, כן? ולכן חרה פה, ועשה את מה שעשה שם באשקלון והביא אליהם, כן?
יכול להיות ששמשון רוצה להראות לפשטים הפוך, אני לוקח את בנתכם. עצם הפעולה של... אני לוקח בת משבט אחר, אבל בעלות מסוימת.
ודאי שזה מלכתחילה. ודאי מלכתחילה האמירה. אבל הם אומרים, זה בדיוק האמצעי שלנו הוא לגבור עליך. עצם האמירה, בצום דעה שהוא הרג בשביל זה 30 איש, לא דבר פשוט. בואו נגיד, בסך הכל מה שמדובר פה זה על פתרון חידה, ולא יותר מזה. והדבר הזה איננו פשוט, רק הוא אומר, לך הרשתם בעגלתי, לא מצאתם בחידתי. כלומר, החרישה הזאת בעגלה, היא גם כן משל למשהו. בדרך כלל איך מוצאים כזה פתרון וכזה סוד מאישה? בדיוק כמו שהיא יוצא את זה ממנו, יש להניח. כלומר, צריכים לא הרבה דמיון, נכון? מוכר לנו יותר ממדרשי חזרה על גלילה. מתי מוצאים את הסודות הגדולים? זה בכל סרטי הבלשים, דבר ידוע. מתי מוצאים את כל הסודות הגדולים? במיטה, נכון? אז ככה, זה הזמן להוציא אישה מגבר וגבר מאישה את הסודות הגדולים באמת, כל סרטי הבלשים לאים הזה כאמור. וגם שמשון מבין שזאת הייתה הדרך שלהם להוציא ממנה את החידה. הוא רואה בזה בגידה אם לא מובן המילה, הורג מהם 30 איש על מה שעשו שם, וכמובן נוטש את האישה ועולה לבית אביו ולמעשה עוזב אותה. עדי יש לשמשון מלאם אשר יאו. מי 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 מקצחתים, כבר ראינו את תחילת הדמיון את כל הסיפורים שלנו לסיפורי יהודה, ולכן אמרו חז"ל וישבו את וירד שמשון תמנתה להנה חמיך עולה תמנתה לגוז את צונו. ראינו את האיום בשריפה, ראינו את ימי קציר חיטים ואת גדי העיזים. אני מזכיר לכם, יש לך יהודה את גדי העיזים לקחת הערבון מיד האישה ולא מצאה, בסופו של דבר הוא לא נותן את גדי העיזים, כמו גם כאן שולח אליה גדי עיזים כדי לפקוד את אשתו בחדר ולא נותן. כלומר, קיצור, מה שאנחנו מגלים פה, שמשון אמנם התגרש, אפשר להגיד את זה, שגרש את אשתו, אבל בואו נגיד, יש לנו סוגיות מסכת גטים, נכון? כלומר, סוגיית גט ישן, כלומר, חשש שנתן גט ואחר כך בא עליה וכולי. כלומר, הוא שבוי בקסמה מבחינה מינית. הייתי מגדיר את זה, לא בדיוק מבחינה כדי לבנות חיי משפחה, אבל מבחינה מינית הוא שבוי בקסמה, ולכן כשהוא בא אליה בפעם השנייה, השנייה הוא בא אליה עם אתנן. בא אל אשתו עם אתנן כמו שבאים אל איזושהי זונה. ולא נתן לו אביה לבוא. ואומר אביה, הוא אמרתי, שמש נתן לה אתנן למלך, הלא, הוא קחה קטנה תורמנת, היא נעה לך תחתיה, מזכיר לנו מאוד את מי.
לבן
ופוג. אני התכוונתי את דוד ושאול, אבל בסדר, לקח את המבחורה ונתן, כלומר לקח את לירב ונתן מישהו אחר, אז הצליח לקחת את מיכל בדבר הזה. שם הוא נתן לו את שתיהם. מכל מקום תהינה לך תחתיה. שמשון, אני מעריך שכששמשון מתרגז עכשיו, אני מעריך ככה שהוא לא מבין למה הוא לא יכול לבוא אליה. נכון שהיא ניתנה לאיש אחר, אז מה? גם כשהיא הייתה אצלי ניתנה לאיש אחר, בסדר. אם זה המוסר אצלכם, אז למה זה מוסר כפול? אני איפשהו יכול לנחש שכאן נחשף הסיפור. וכאן איפשהו בהחלט עשוי להתברר לשמשון שהוא חשד באשתו חשד שם. איש לא חרש בה והיא לא בגדה. היא עשתה משהו שמתקבל מאוד על הדעת, איימו עליה ועל אביה לשרוף אותם באש. היא ניסתה פשוט להציל את עצמה בית אביה, ולכן היא פיתתה אותו לגלות את החידה. זה מצב של פיקוח נפש. אני מעריך ששמשון לא ידע את זה, והוא הבין גם שהוא עזר. אני לא מצדיק בגלל זה את התמנית. בואו נגיד, אני חושב שהתמנית אתה צריכה לספר לשמשון, ושמשון כבר היה מטפל בה. אבל היא לא סיפרה לו את זה, היא פחדה. היא לא סמכה עליו. נלכה להוציא בן את החידה. ושמשון מבין שהוא הפסיד את אשתו בחינם. למעשה, היא לא בגדה בו, והיא הייתה בסדר, והנה עכשיו כשהיא ניתנה לאיש אחר, אז אביה מסרב לתת אותה. ואני מעריך שכשמתברר הסיפור שהם אימו לשרוף אותה את בית אביה באש, זה מה שמביא את שמשון לפתרון המקורי שלו, לקחת את השואלים האלוהים, מה שנקרא שואלי שמשון, ולשים להם לפידים, ותמורת האיום לשרוף אותה ואת בית אביה באש, הוא לוקח את הפלישתים ושורף להם את כל השדות באש. כי גדיש בעד כמה ועד כרם זית, ואני מזכיר לכם שזה בימי קציר קדים, כלומר, בדיוק הזמן הטוב להבעיר אש בשדות. בימי קציר קדים זה ממש זמן טוב להבעיר אש בשדות ולחסל להם את הכל. הם אומרים, הם לא מפרשים את זה נכון. אומרים, מי עזור לירוש ולכון להבין, כי לקח את ישום היתנה למראהו. כלומר, הם מסבירים את זה, כמו שבדרך כלל אצלנו רגילים להסביר, אבל זה לא הסבר. ואז מה הם עושים? באמת שורפים אותם האש. כלומר, מתברר שכשהיא לא סמכה על שמשון, היא הלכה לסמוך על הפלישתים, היא באמת קיבלה את שלה. שורפים אותה ואת בית אביה באש, ואז שמשון מתנקם בפלישתים, כך ששרפו את אשתו באש. כך נראה לי שמשון את הסיפור, כן?
אבל כששמשון מגיע חזרה לבית, לבית אשתו, אז אבא שלו אומר, אמור אמותי כסנוס נתניה.
זאת אומרת, הוא מחדש לו איזשהו חידוש, הוא בא ואומר, תשמע, נתתי אותה למישהו אחר. זה נראה כאילו ששמשון לפני כן לא יודע שנתנה למישהו אחר. למה? שמשון לא יודע שנתנה למישהו אחר. למה צריך להודיע לשמשון שהוא... שמה לעשות, כבר נתתי אותה למישהו אחר. אם שמשון יודע את זה, אז מה החידוש בזה?
אני
בהחלט
מסכים.
אבל הדבר הזה איננו מספיק. אני מסכים. כמו אמרתי, יש משהו אחר. נא למריך. אפשר להסביר את זה גם כמו שאתה אומר, כן, אבל בכל מקום, הסיפור הוא סיפור שדי מנקה את הכלמי ואת ביתו. ניתן כמובן להסביר את זה, ניתן להסביר גם כמו שאתה אומר. אני, מה שאני טענתי זה נכון שהוא הופתע מזה, אבל זה לא מספיק. בסדר, אני עכשיו רוצה אבל לשכב. גם שכבה עם מישהו אחר. היא הייתה אשתי, נכון?
גם החזרה של פלישתים אחר כך, כי אמרו שנתנה למראהו, שגם פה דווקא, שמי שהראה לו, הוא לא שכח לקח את אשתו. שזה, גם פלישתים מבינים שזה מה שמכיס את שמשון. זה גם מאוד הגיוני, שהאדם שקודם פגע בו, עכשיו הוא אולי ראש החבורה שלהם, הוא זה שאחר כך זכה מבחינתו בפייס.
אני מוכן ללכת גם בדרך שאתה אומר. אנחנו נגיע למסקנות די דומות. שמשון לא ידע, בכל מקרה, למה הדבר הזה קרה? וכשנודע לו שרצו לשרוף את אשתו ושבגלל זה הוא בסופו של דבר הפסיד את אשתו, אז הוא הולך שורק לו את השדות, ואז הם מקים אותה ואת בית אביה, ואז הוא נותן את נקמתו בהם, ויחד גם שוק על ירך, מכה גדולה, וילך וישב בסעיף סלע איתם. כלומר, איך הוא מכה אותם? לא נאמר, נראה את זה עוד. בכל אופן הוא הולך וילך וישב בסעיף סלע איתם, כלומר הוא עוזב כנראה את ארץ פלישתים, כל האזור הגבול הזה בין צורעה שנמצאת בגבול ישראל לבין תמנה שנמצאת כבר בגבול פלישתים, והוא עולה להר ומגיע כאן, לא רחוק. יודעים איפה זה סלע איתם? מה? ליד גבעת הדגן. מגבעת הדגן, מגמה אחת צפון, אז הסלע איתם, זה ממש נמצא מעל הנחל, הנחל של בית שלמה, נחל הטס, ויורדים לשם. כשבאים מגבעת הדגן, יורדים לשם, וזה נקרא איתם, מקום ידוע, אין איתם, ממנו גם הגיעו המים בהר הבית, כמו שאנחנו יודעים, המים במקדש הגיעו מעין איתם, והיום יש לנו שחזור מלא של העניין הזה דרך אמת המים שעוברת מאיתם, כלומר מבריכות שלמה, זה נכון, עד הר הבית ממש, בצורה מאוד מאוד נפלאה, לא ברור איך הייתה להם, איך היה להם ידע הנדסי לעשות את זה בשיפוע הנכון, אבל מכל מקום איך יכלו לחשב שיפוע למרחקים כאלה. אבל היו להם כנראה אמצעים מהתעשיים שאנחנו לא מכירים אותם יותר. מכל מקום ניתן לראות את המת המים הזאת, ניתן לראות אותה גם בדרך לגבעת הדגן, וכמובן עוברת בריכות שלמה, ועוברת משם, מגיעה לירושלים, חלקים מהמת המים, אנחנו מכירים באזור ארמון הנציב, וגם אחר כך, בסדר, סיפור מעניין מאוד כשלעצמו.
הרב, למה פלישתים לא מסו למקום בו אחרי ה-30 הראשונים שהוא הרג? אין שם הדיין, אין שם...
מה? אדם
בא,
הורד
30
אנשים
של
בגדים,
למה הם
לא
ניסו לסגור
איתו חשבון על זה? אבל הם שניסו, אני חושב שפחדו. שים להם אחר כך, מה הם עושים? כשהם באים, היעלו פשוטים, והיעלו בקרב, שוב הלך, זה כבר צבא שלם. שאלה אם אני דברות אחת, היה שווה להם לעשות את זה, מה גם שהוא קצת צדק. אבל לא היה כאילו סתם להתפסד שם שם. כל זאת שמשון זה מלחמה. זה הכרזת מלחמה, זה ברור, איש חזק. מכל מקום, ההליכה שלו לסלע איתן, דיברנו על זה? דיברנו על זה? מה הוא עושה שם? תסתכל רגע בדברי הימים, דברי הימים א', עכשיו נזדקק למדרש חז"ל, שאני חושב שהגיע למסקנה שהגיע מכוח, כמו שכאן. ובכן, בפרק ד', בדברי הימים א', בני יהודה פרץ חסרו לחמים חור ושובלו, והיה בן שובלו לליקי המייך ולילי את החומי ואת לעד אלף משפחות הצורעתי. כבר אחרי לנו שם משפחות הצורעתי. ואלה אבי איתם יזרעאל וישמע וידבש בשם אחותם הצללפוני. אמרנו כבר שעל פי חז"ל הצללפוני היא אמו של שמשון, והיא הגיעה שם מאזור אבי איתם, ואנחנו רואים את הקשר בין אבי איתם לבין הצורעתי. ולמרות שיש מרחק, הוא הולך מצורעה ומגיע לאיתם, ושם בא אל בני משפחת אמו ויושב יחד איתם. אחרי המכה שהיכה את הפלישתים, הולך שם לנוח או לחפש מוסה. טוב, הפלישתים מגיעים לשם. היו פלישתים חנו ביהודה בהם שוב הלכי, כבר משמע הביאו לשם צבא שלם. לכי, משמע אין חינוך צוק, וזה באמת הולכים שם בנחל ארטס. ויאמרו איש יהודה, למה להתנהם עליך? ויאמרו לאסור את שמשון עליך, לאסור בו כאשר עשרה. וירדו 3,000 איש מיהודה אל סעיף סלע איתה, ויאמרו איש יהודה, ידעת הכינו שפיעים, באנו, פלישבים, ומזבות עשית עליו. ויאמרו להם כאשר עשו לי, כן עשיתי להם. היום הוא לא לאסור לך, ירדנו לתקפה ביד פשטים, ואמרו להם שמשון יצבו לי פתיף גיון ביתם. היום הוא לא להם, לא, כי אסור לי אסור לך, ותנוך בידם, והאמת לא נמתך. ועשו בשניים, בשניים הבתים חדשים, ויעלו מן הסעד. ובעד לגב, פשטים ידיעו לקראתו, ותצלח עליו רוח אדוני, ותהיין הבתים אשר עזבותם כפשטים אשר בעבור האש, ואין עשו אסורות מהתורה. ונמצא לכי חמור תביעה, וישלח ידו ויקחיה, ויך בה 1,000 איש. היום שמשון בלכי החמור, חמור חמורתיים, לא כמו הכללה, אצלנו חמורתיים, אלא יש כאן כמה לשון נופל ללשון. כן, לחמור, מה פירושו?
לאסוף, לצמור.
מה? לצמור. לעשות הרימה. כן, לאסוף, לעשות הרימה. כלומר, בלכי החמור, עשיתי פה שתי הרימות גדולות, של גביר. בלכי החמור, חמור, חמורתיים, בלכי החמור, הקטי 1,000 איש. ויקרא לכל דבר, יש לכת הלכי מידו, ויקרא למקום ההוא, רבת לכי. עד כאן. פלישתים עולים, ואז הולכים 3,000 איש מיהודה כדי לאסור את שמשון, רק כדי להבין על מה מדובר. אני מעריך שפלישתים הגיעו עם יותר מ-3,000, אבל זה האנשים שצריך כדי לאסור את שמשון. הם כמובן נכנסים איתו למשא ומתן, ואנו מסכים שהם יאסרו אותו. עצם המעשה שלהם הוא כמובן שאלה לדון בה, ומי שדן כאן בהרחבה רבה מאוד בעניין זה לא כאן. זה בספר שמואל, זה הרד"ק. לרד"ק יש על העניין הזה אריכות גדולה מאוד, והוא דן בזה יחד עם הסיפור בספר שמואל על שבע בן בכרי. כן, ואתם גם רואים את הקשר. גם שם יואב צר על אבל בית מערכה, ומעשה מה שדרש את שבע בן בכרי. כמו כאן שפלישתים עולים לתקוף את ישראל, ובעצם רק דורשים תתנו לנו אדם אחד והכל יסתדר. והרד"ק דן שם בהרחבה, הוא מפלפל בעמוקה, ואני יכול להקריא את זה, זה כך רבע שעה להקריא אותו, רוב. מישהו פה רוצה כדי למחשב עם מה שצריך. והרד"ק, איך כבר נחש, רוצה אינו, פוצאת אותו?
Вот. 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 В
מדבר שם על הסיפור של שבע מזמיכים ומה שחז"ל דורשים שדיברה איתם בחוכמתה. אז אני אמר בתוספת הלכה חז"ל סיעה של בני אדם שאמרו להם זה תוספת בדימוק סיעה של בני אדם שאמרו להם תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו ואם לא הרינו הורגים את כולכם יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת ואם יחדו להם כתוב שיחדו לשם הבן מכין תנו להם ואל יהרגו כולם אמר רבי יהודה מתי זמן שהוא נפנים ואין בחוץ כמו שעשו זה אומר עדה כמו שעשו בני יהודה בשמשון והוא שהיה יכול להימלט שמשון שהיה מבפנים עשה להפיכך לא נתנו אלא מדעתו אבל הוא והם מבפנים והוא נהרג והם נהרגים יתנו להם ואל יהרגו כולם וזה הוא מביא מהבטבוי אישה אל העם בחוכמתה ושימון בר יוחאי חולק עליו שם ואם כן ממילא הפלפול של הרד"ק בעניין שלנו הוא כזה כשיחדו להם לדעת רבי יהודה שהלכה כמרו אז מותר למסור להם נכון? וכאן הרי יחדו יושב הבן בכי אז היה מותר למסור למה אסור היה למסור אותו? כמען שהוא לא היה יחד איתם בסכנה אם כבר יארגו גם אותו וגם אותם, הם נותן למסור אותו. אבל אם יארגו אותם והוא יישאר חי, אז אסור לקנות את חייהם בחייו שלו. וכאן הוא היה במקום אחר, ולכן אסור היה להם למסור אותו, ולכן הם מסרו אותו רק בגלל שהוא הסכים. אחרת, כמובן, כיוון שאותם בני יהודה סתם סברו כרבי יהודה, נכון? וכיוון שהם למדו את התוספת בתרומות והיו מקרים בה, אז יש להניח שלא היו מוסרים אותו. כן, זה בעצם מה שעולה מתוך דברי הרד"ק. אני אומר, זה מסוג המקומות שיש לנו מפרשים ושאני מתפוס על כל הקירות ואני שק לפניכם את ליבי. אני לא מסתדר עם זה. כן, תודה, תודה. הייתי בספר אני אשפר את זה, פשוט עושה לי כזאת שביתה בנפש שאני כבר זוכר את זה הרבה זמן אחד מרבני הדור הקודם כתב ספר חשוב מאוד על הרמב״ם וכתב על הרמב״ם בהלכות מלכים שם מביא הרמב״ם ששום תשים עליך מלך ולא מלכה שאין מעמידים אישה במלכות תלבר בזה, דן בזה, כל מיני דברים יפים, ואז הוא שואל, אז איך עתליה מלכה? באמת, שאלה גדולה, אז איך עתליה מלכה? איך עתליה רצחה את כל המלכדים שלה, שכתוב לא תרצח, זה לא מפריע. איך עתליה בנתה מזבח בבית המקדש, זה לא מפריע. זה שנצחה שם את הזה, מה מפריע לו שהיא עברה למלך ולא מלכה? כן? זה מסוג השאלות שאני קשה לי מאוד להסתדל איתם ואני אומר, בביאות הפעם מסוים זה פשוט בורא ואני מתקשה במאוד זה דברים שקיימים גם היום אני שמעתי פעם עושה משהו לציבור כאן ודאי לא נכון לדעת סכסוך בין איש לאישה לאישה הצעה כדי לראות משהו שתפתונה לעבור במשטרה ככה וככה אבל זה לא היו דברים נכונים והוא נתן את ההצעה הזאת והיא עשתה את זה והוא שם באמת הסתבך עם משטרה ובית משפט היה סיפור קשה מאוד ואחר כך הסביר החרדי כשאני הייתי מעורב בעניין הזה והסביר לחרדי שעשה כזה תשמע העורך דין הזה זה העורך דין של חרדים אני הסתכלתי אותו פעם בלי המקבט ואני ראיתי שהוא גדל בלורית זה הבעיה שלך גדל בלורית למה עלה להסגיר משטרה בלי שזה מגיע כדי לבד? זאת הבעיה שלך שיש לו פלורית. כן, גם כאן. הבעיה זה שברך ולא מלכה. כן, זה... גם כאן אני... סליחה, פה זה כמובן הרד"ק, זה עולם אחר. אבל אני לא יורד לסוף דעתו. כתוב כאן... לפני כן. אני לא ראיתי דיון, כן, והוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, וזה ברור כאן במושגים של ספר שופטים, שעבדו עבודה זרה ואת הבעלים ואת ההשערות, וזה אף אחד לא שואל למה עשו את זה. ומה הבעיה שלך, אם באמת הם נהגו כשיטתו של רבי יהודה בתוספת בתרומות? זאת אומרת, ואני לא יודע, אני באמת לא יכול לחלוק על הרד"ק ולא על אף אחד, אבל על הסיפור כולו, לא יודע, נשמע לי סיפור אחר. ומה שאתה רואה בסיפור הזה זה בדיוק את החולשה הרוחנית הגדולה שבגללה עם ישראל נמצא איפה שהוא מצא. זה מתחיל בעבודת הבעלים. ודאי שזה מתחיל שם. זה מתחיל עוד לפני כן, בהקדמה של הפרק הזה, כשעבדו לא רק את הבעלים, אלא כמו שאמרנו, את אלוהי הדע, את אלוהי הרב, את אלוהי מואב, את אלוהי צידון, ואת אלוהי זה, וכל אחד עושה משהו אחר, ותראו את הרמה הרוחנית שלהם בסיפור עם יפתח, ואיך שהם לא נזכו לצרת ישראל וכו'. וככה הם נראה. וכאן, כאשר עומדים לפני השאלה, ועומדים לפני השאלה מאוד מאוד גדולה, ומאוד נכונה, הם יכולים, לבוא שבוע תל אביב, יש לי שם כדי להגיד, שמה, שמישנים רוצים לקחת אותך. אנחנו אחריך, תבין. אבל הם אומרים, לא ידעת כי מושלים בנו פלישנים. נדע שם. זה כל חלק מחולשה רוחנית שמתחילה קודם כל מעבודה הזרה, עם כל המשמעויות שלנו. זה לא רק עבודה הזרה. אמרנו, כל עם בתרבות אחרת ובמשהו אחר, ואלה עם הגויים האלה ואלה עם הגויים האלה, וזה הכל חולשה רוחנית שאי אפשר. הסיפור המקראי המקביל כמובן מהו? זועק לשמיים. אני אמור מה?
משה?
מדע עולה שם שאלה בדיוק דומה, כאשר משה עושה בדיוק את מה ששמשון עושה כאן. שם הוא רגע דם אחד. איך את כה בכה, ויער כאיש, ויער את הפלישתי, ויער את המצרי, ויער את המצרי ויתנלם בכל. אני מעריך שהמצרים לא ישבו בשקט. שנהרג נוגס, אני מעריך שהם התנהגו בערך כמו שהצבא של אסד מתנהג היום בחוץ. ברור שהם הגיבו, הם הגיבו קשה, הם לא היו מגיבים קשה, אז ברור שהם לא היו יכולים לשלוט. כשהארגון הוגס. וגם אני משוכנע שבאיפן כה וכה ויער כי אין איש, מה זה, לא עמד שם אף אחד, אתה רואה למוחרת שאנשים ידעו שלו, ידעו את מה שקורה. איש במקרא זה מה שאנחנו קוראים, הלשון במקרא הפוכה, זה מה שאנחנו קוראים היום גבר. איש. באיפן כה וכה ויער כי אין איש. כלומר, כל היהודים מסתכלים איך שהנוגס מכה אחד מהם, וכל אחד מהר מהר לוקח את הלבנים שלו וסוחב אותם על הגב, כדי שהוא לא יהיה בתור. ואף אחד לא מנסה לעצור, ואף אחד לא מנסה להודיע לנוגס הזה. אנחנו לא ניתן לך. הוא שם אמינו בה, ורואה שאף אחד לא עושה, אז הוא עושה מעשה. אז הוא קם ועושה מעשה. ואז כמובן, אני מאמין שהמצרים נקטו פעולות עונשים בהתאם. ולפני היהודים באמת עמדו שתי דרכים, היהודים עמדו בצומתי, אי אפשר היה להמשיך כמו אתמול, שהם מציאו את הכל. או לבוא למשה ולהתייצב מאחורה ולהגיד, לא, בסדר, אנחנו אחריך, התחלת, אנחנו אחריך. או שאנחנו במצב שאף אחד לא קל. יש משה עמד לבד. ואז כמובן במושגים שלהם הוא הופך להיות האיש שגרם להם הרבה צרות, אז מסגירים אותו לידי המצרים. וישמע פרעה את הדבר הזה. זה מה שקורה שם, אם הראש אומר לו, רגע, אתה אומר לך, אשר רק אתה מצרים, תראה מה קרה לנו בגללך, אתה עוד רוצה פה להיות השופט שלנו. אבל זאת השאלה הנדונה, זאת השאלה מה עושים באותו רגע. יש סיפור ידוע, אוליבר טוויסט, אם אתם מכירים, כן, גם כן, זה... מנהל שרדה ביתומים, בבית יתומים ביד קשה, ואחד מהם, אני יודע, נפל עליו הגורל לבקש עוד מנה. וכשהוא עומד מול המנהל, אז כולם מסובבים את הגב. כולם מסובבים את הגב. אז הוא נמצא לך. אבל המצב הזה שאף אחד לא קם, הוא המצב הקשה. איך נותנים לעשות את זה? ראיתי בעיתון של ערב שבת, כמה שנים, 70 שנה, לרצחו של אברהם שטרן מאיר. קיצור, כשזה קרה, לפז איזו ידיעה בתחתית העמוד, וזה לא עניין אף כך. זה היה מעשה פשע, בכל הכללים. מה שעשו שם הבריטים זה היה מעשה פשע. אבל אף אחד לא מחה. היום, אחרי 70 שנה, כולם מספידים אותו וכולם יודעים לדבר. אבל אם הבריטים היו יודעים שאנחנו לא מוכנים לעבור על דבר כזה בשתיקה, יש כאן נהיה אחר. אבל כולם סבבו את הגב כשזה קרה. כשאיש מצרי מכה איש עברי מהרה. ועד כאן ועשם אז. ואז באמת עמדה השאלה אם ישראל יעמוד מאחורי משה או בעצם יסגיר את משה. גם ישראל, כששקוע במתי שערי תומן, אני רוצה שיהיה ברור שמתי שערי תומן זה לא רק עבודה זרה. זה ודאי, עבודה זרה עובדת במרכז, זה לא רק עבודה זרה. מתי שערי תומן זה גם האכן נודע הדבר, זה גם היכולת המוכנית הזאת להסגיר את מי שעשה מעשה כדי להציל אתכם, להסגיר אותו כדי שלי זה לא יקרה. זה חלק ממתי השערים. עבודה זרה זה אחד השערים וזה אחד מ-49 השערים. מ-48 השערים אחרים. וזה מה שקורה כאן עם שמשון. כאשר ניתנה הזדמנות, וכבר אני חושב די ברור, האיש הזה מנסיר. האיש הזה, אני מתאר לפי שאנשים ידעו, שלדעתו נתבשרה על ידי מלאך. ויש כאן משהו, ויש דמות. והנה, הנה, הנה, הנה הזדמנות. עושים את זה, או, הלא ידעת כי מושלים בנו. זו שאלה גדולה. זו שאלה גדולה שעמדה גם בפני חכמי ישראל בימי בר כוכבא. ואלה שאלות שונות. מדי פעם, והשאלה, כמה מישהו מסוגל להעניק, אם הולכים אחר. תאר לעצמי שאתם מכירים, סרט שלי יצא, הייתה בנפש הבריחה מסוגיו, תאר לעצמי שכולכם מכירים. אני מאוד מאוד מסכים. הסיפור של משה רבין. זה מישהו שהגיע כשבוי בכלל בתור קצין רוסי, היה יהודי במקרה, אבל הגיע בתור קצין רוסי, כלומר כמו משה רבינו שהגיע מבית המלכות. ולא יכול להסבול את השייכות שלו. מכנס סביבו. והוא מתחיל לארגן מלך. אנשים הולכים אותו. פתאום מתברר שכשיש מנהיג אז אפשר לעשות. אפשר לעשות משהו. זה רק חסר מי שמצית את הפתיל, אבל תמיד השאלה זה לא רק מי יהיה הראשון, השאלה מי יהיה השני. ואם יש, או שזה שעושה את זה, משאירים אותו לבד, וזה מה שקורה כאן, הלא ידעת כי מושלים בנו פשטים, והיום הוא לא לסורך ירד, יפה מאוד. מסביר את כל השבר הרוחני הזה. שעם ישראל נמצא בו בתוך הסיפור שלו. בסדר, הוא אומר להם שבוגו לי פתקלון ביתם. לא רוצה להילחם אותם. עושים אותו, מביאים אותו לפשטים, ולכולנו ברור מה קורה. הוא אומר, שאלה איך אדם מכה 1,000 איש. 1,030. 1,000 איש. שאלה שוב אם זה לא סיפור מיתולוגי. אבל זה שום מהסיפורים שדורשים יותר חוכמה מאשר שרירים. כלומר, יש שם איזה לחי, אתה יכול למצוא איזושהי נקודה שבה אתה עומד ושלא יכולים לגשת אליך יותר מ2-3 אנשים. נכון, אתה תפס זווית. כשלומדים אומנויות לחימה, לומדים, תדעו לכם גם את הדברים האלה. אתה עומד מול יריב, לעמוד בצורה כזאת שהשם שתהיה לו בעיניים ותהיה לך מאחורי הגב. לתפוס איזושהי פינה שבה אתה מוגן משניים או משלושה צדדים ואז אתה נלחם נגד צד אחד ואז אם הם מסתערים אליו אחד אחד הוא אז בעצם כל פעם הוא עומד מול 2-3 אנשים כמובן הוא צריך להיות בעל כושר גופני הוא צריך להיות בעל הרבה כוח אבל גם יכול להגיע למציאות כזאת בלכי החמור הקטי 1,000 איש והשלך הלכים ידו ויקרא לו כמו רמת לחי רמת לחי, רמת יכול להתפרש או מקום גבוה, או כשהוא השליג את זה למעלה, הוא עומד למעלה, ירד לסעיף של איתם, כלומר לנחל הדס, יכול להיות מקום גבוה, או רמת לחי מלשון סוס ברוכבו רמה וים, כלומר זריקת הלחי בעצם עובדה שהוא השליך את הלחי, ויצמן עוד, ויקרא למה היה צמא? יש שם ברכות שלמה, סלע איתר, יש מים, כל מלא. לא ברור, אבל כנראה שעדיין לא היו מים. ויצווה מאוד, ויקרא אל אדוני ויאמר, אתה נתת את אביעד אביך את התשועה הגדולה הזאת, אתה עמוד בצומה ונפלתי ביד העגלים. וכאן את המכתב של מלך ויצאים משמיים, ויש פתר שוב רוחו, ויהיה כי על כן קרא שמה, אין הקורא של מלך עד היום הזה. אני לא יודע למה עד היום מסתובבות אגדות שזה היה בראשון לציון. נדע לכם העניין הזה. אומרים שם, זה מה היה, יש שם גם רחוב גדול בראשון. אין פה מישהו מראשון לציון? אחד הרחובות הגדולים ביותר, בראשון לציון, רחוב אין הקורא. יש גם מקום כזה, ולא יודע, מסתובב איזושהי אגדה שכל הסיפור שם שם, אבל אני חושב שם לא יודע,
טוב.
מה?
זה יכול להיות
אין ארטס?
מה
אין ארטס?
אני אומר, אין
הקורא
יכול להיות
אין ארטס? בסדר. מסתבר שכל אין איתה, מה שהולך למקדש, הכל מתחיל ממה שהקדוש ברוך הוא בקע לו, אני חושב אולי גם המסורת. פשוט קידשה את המקום הזה, ולאדם מזה מים הראויים ללכת למקדש.
זה הסיבה שיש שם מנזר היום של...
מה?
זה הסיבה שיש שם מנזר היום של נוצר.
אבל זה אין איתה, אין ספק לזה. הולך משם עמת המים. כלומר, יכול להיות שזה הולך משם באמת בגלל העניינים ההנדסיים וההידרולוגיים ואיך זה, אבל אני מאמין שלקחו את המים מעין איתם בגלל שהמקום מתקדש בתודעה כתוצאה מעניין, היה מקורת קריאה את השם. הקדוש ברוך הוא בקע לו את המכתש בלחי, ויצאו ממנו מים ויש, פתר שהוא ברוכו אליו ויחי, על כן קרא שמה אין הקורא אשר בלחי, אשר בלחי עד היום זה. לא מספיק לדבר על זה עכשיו הרבה, אנחנו נרחיב על זה קצת, אבל שימו לב איך המקום שינה את מקומו מרמת לחי לאל הקורא. אתם מבינים את ההבדל של שני השמות, כן? רמת לחי זה בלחי החמור, הכיתי אלף איש. אל הקורא זה, התפללתי אל השם והוא עזר לי. כלומר, זה תפיסת עולם אחרת של מה שקרה כאן. בכל השאלה שמי יותר יכול להגיד כוחי ועוצם ידי משמשון, כן, אבל מתברר שגם הוא בסופו של דבר תלוי במים וצריך שהקדוש ברוך הוא יבקע לו שם מים כמו במי מריבה או כמו באיזשהו מקום אחר כאשר הוא מתפלל אל השם ויש פתש ברוכו ויחי שממש היה סף ילפון וזה משפחת מלמות בצמא פחד מליפול ביד הרגלים על כן קרא שמה אין הקורא אשר בלך יד היום הזה וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה. מה טיב הסיום הזה כאן? זה כבר מפריע לצוות של השבוע.
He was like in a back into a corner essentially with one way to get in.